מגילה, דף כ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ו עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילים, אמר רב פאפי משמי דרבה. כשאדם מתפלל, הוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שומע. אבל כשאדם עוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא מדבר. התורה זה דבריו של הקדוש ברוך הוא, והיהודי הוא זה ששומע. הפתגם הזה מפורסם בשמו של הגאון המופלא, רבי יוסף רזין מרוגוצ'וב, בעל הצופנת פענח. בזמן המשנה, בזמן התלמוד, היה בית כנסת שבו היו מתכנסים לתפילה, ומקום אחר היה בית המדרש שבו היו מתכנסים לעסוק בתורה. איזה מקום מביניהם גדול יותר, קדוש יותר? יש בזה ויכוח. רב פאפי מביא בשם רבה שמעלת בית המדרש גדולה ממעלת בית הכנסת. לכן, אולם בית הכנסת מותר להפוך אותו לבית המדרש. מבי כנישתא לבי רבנן, לבית תלמידי חכמים, לבית מדרש, שרי מותר. אבל מקום שהוא מיועד לבית המדרש, להפוך אותו לבית הכנסת רק לתפילה, מבי רבנן לבי כנישתא, זה אסיר. וכך נפסק בשולחן ערוך אור החיים, סימן קנ"ג סעיף א', שמעלת בית המדרש גדולה יותר ממעלת בית הכנסת. ורב פאפה, משמי דרבה, מתני איפחה, הוא שנה להפך, שמעלת בית כנסת גדולה יותר ממעלת בית מדרש. ולכן, מקום שהוא בית כנסת להפוך אותו לבית המדרש אסור. מקום שהוא בית המדרש להפוך אותו לבית הכנסת מותר. אמר רבחה, כבתי דרב פאפי מסתברה. מסתבר כמו דבריו של רב פאפי שאמר, לקחת מקום שהוא מיועד לבית הכנסת לתפילה ולהפוך אותו למקום שמיועד לתורה, להפוך אותו לבית המדרש, מותר. דאמר רבי יהושע בן לוי, בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש. שמע מינה, וכמו שאמרנו כך גם נפסק להלכה, שמעלת בית מדרש שבו עוסקים בתורה גדול יותר ממעלת בית הכנסת שמיועד לתפילה. דרש בר כפרה. מהי דכתיב על נבוזרדן שהחריב את בית המקדש הראשון, רב הטבחים? וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש. אז מה זה בית השם? כולנו יודעים. זה בית המקדש. מה זה בית המלך? גם כן כל אחד מבין, אלו פלטרין של מלך, הארמון של המלך. ואת כל בתי ירושלים כמשמען. אבל מה זה ואת כל בית גדול? איזה עוד בית גדול נשאר כאן שהוא שרף באש? יש בזה ויכוח בין רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. אחד אמר בית המדרש. והגמרא תגיד שזה דעתו של רבי יהושע בן לוי, כמו שאמרנו קודם, שהוא אומר שמותר לעשות בית כנסת לבית המדרש, כי המעלה של בית המדרש גדולה יותר. לכן לפי דעתו, זה מקום שמגדלים בו תורה, שזה בית המדרש. ואחד אמר שלפי המסקנה זה רבי יוחנן, מקום שמגדלים בו תפילה, שזה בית הכנסת. מה המקורות? מניין אנחנו למדים ש בית המדרש מעלתו גדולה יותר מבית הכנסת. מאן דאמר מקום שמגדלים בו תורה, דכתיב, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אתה רואה שעל תורה כתוב לשון גדול, אז בית גדול זה על מקום שמגדלים בו תורה. ומנדה אמר, מקום שמגדלים בו תפילה, כי גם שם אנחנו רואים על תפילה שכתוב עליו לשון גדול. דכתיב, ספרנה הגדולות אשר עשה אלישע, אלישע הנביא. איך אלישע הנביא יכול היה לפעול ישועות? אלישע דעבד, את הניסים שהוא עשה, הוא עשה בכוח התפילה, ברחמי ודעבד. ועל זה נאמר, ספרנה הגדולות. הדברים הגדולים נעשו בכוח התפילה, רואים שתפילה גם כן יש בלשון גדולה. תסתיים, דרבי יהושע בן לוי, יהודה אמר, מקום שמגדלים בתורה זה בית גדול. דאמר רבי יהושע בן לוי, שמעלתו של בית המדרש גדולה ממעלת בית הכנסת, לכן היכל של בית הכנסת מותר להפוך ולעשותו בית המדרש, כי בית מדרש זה בית גדול, שמע מינה. משנה אומרת שכשבאים בני יאיר למכור דבר שבקדושה, המעות שהם קיבלו, יש בהם קדושה של הדבר שבקדושה ששילמו בעדו. ויש כלל, שמשנה אומרת אותו במסכת מנחות דף צדיק ט', מעלים בקודש ואין מורידים. לכן עם המעות האלה אני יכול לקנות רק דבר קדוש יותר, אבל לא דבר במעלת קדושה פחותה יותר. לכן אם מכרו ספר תורה, חמישה חומשי תורה, לא ייקחו בדמיו ספרים של נביאים או כתובים. מביאה הגמרא ספק. היא באה היה להוא, מהו למכור ספר תורה ישן, כדי בדמיו לקח בו ספר תורה חדש? מצד אחד, שני הספרי תורה מעלתם שווה. אז כיוון דלא מעלי לי, שמחרת ספר תורה ישן, ואתה תקנה ספר תורה חדש, אתה לא מעלה פה בקדושה, כי שניהם ספרי תורה. אז אולי יהיה אסור. עוד דילמה מצד שני אפשר לומר, כיוון שהקדושה הגדולה ביותר ששייכת בעולם, זה קדושה של ספר תורה, לכאילו יאחרינה, לא תמצא לעולם דבר שגדול יותר מתורה. ואם כן, יהיה מותר למכור אותו בשביל לקנות משהו, ספר תורה אחר, כי אין דבר, אני לא יכול בדמיו לקנות משהו יותר קדוש ממנו, כי אין דבר יותר קדוש מספר תורה. ולכן, כיוון דלקה לאלויי אילויה אחרינה, אולי יהיה מותר למכור ישן כדי לקנות ספר תורה חדש. שפיר דמי, אולי יהיה מותר. מנסה הגמרא לדייק מהמשנה. תשמע, המשנה אומרת, אבל אם מכרו ספר תורה, לא ייקחו ספרים של נביאים וכתובים שקדושתם פחותה מספר תורה. תדייק מפה, דווקא ספרים מודלו, ספר תורה בספר, במעות של ספר תורה אחר, שפיר דמי. מדייק את הגמרא, נכון, באמת, אחרי ש... מכרו, איך הלך הלשון של המשנה? אבל מכרו תורה, לא ייקחו ספרים של נביאים או כתובים. משמע דיעבד שכבר מכרו ספרי תורה, לא באו לשאול, לא באו להתייעץ. זאת אומרת, זה לא מדובר פה על תלמיד חכם שיודע את ההלכה, מדברים פה על כאלה שלא ידעו את ההלכה, והלכו ומכרו את הספר תורה. אז כרגע יש פה מעות, מה תעשי עם המעות האלה? אז באמת לא יקנו בהם ספרי נביאים או כתובים, אבל ספר תורה יהיה מותר. קיקה מבאי אלן, הספק שלנו, זה לכתחילה אם מותר למכור ספר תורה ישן כדי לקנות בדמיו ספר תורה חדש. מנסה הגמרא להוכיח מברייתא. תשמע, גוללין עוטפים ספר תורה במטפחות של חומשים. בזמן התנאים והאמוראים לא היה להם חומשים מודפסים כמו שיש לנו היום עם כריכה. החומשים היו כתובים כמו ספר תורה, היו גוללים אותם בקלף. אלא שבמקום לכתוב את כל החמישה חומשי תורה ולקשור את כל היריות יחד, היו עושים חומש בראשית בפני עצמו, חומש שמות בפני עצמו, חומש ויקרא בפני עצמו, חומש במדבר בפני עצמו, וחומש דברים בפני עצמו. הקדושה של חומש אחד פחותה מכל החמישה חומשי תורה ביחד. לכן, אם יש מטפחות של חומשים, מותר לעטוף ספר תורה במטפחות האלה של החומשים, כי אתה מעלה בקדושה של המטפחות האלה. וכן מותר לי לגלול חומשים במטפחות של ספרי נביאים וספרי כתובים, או ספר נביאים וספר כתובים, אם כל הנביאים כתובים בספר אחד, או כל הכתובים כתובים בספר אחד. אבל לא גוללים נביאים וכתובים במטפחות של חומשים, כי הדרגה של חומשים גדולה יותר. וכן לא גוללים חומשים במטפחות של ספר תורה שקדושתו גדולה יותר. מנסה הגמרא לדייק. מכל מקום, קטן עם מיית, גוללים ספר תורה דווקא במטפחות של חומשים. תדייק, במטפחות של חומשים אין, יהיה מותר. במטפחות של ספר תורה אחר, לא. אתה רואה שאפילו שהספר תורה הזה והספר תורה הזה קדושתם שווה, אני לא משנה מקדושה לקדושה כששתי הקדושות שוות. דוחה הגמרא, אם אתה מדייק ככה, מהסוף של הברייתא אתה יכול לדייק הפוך. אימא סייפה, תאמר את הסוף של הברייתא. הברייתא אומרת, ולא גוללים חומשים במטפחות של ספר תורה. וספר תורה, אתה יכול כן לגלול ספר תורה במטפחות של ספר תורה אחר? לכאורה תדייק מפה, אז ספר תורה אחד, מותר לגלול אותו במטפחות של ספר תורה אחר. שפיר דעמי זה כן טוב. אז אם כן, מתחילת הברייתא משמע שזה לא טוב, מסוף הברייתא משמע שזה כן טוב. אם כן, אתה רואה שהברייתא כאן לא נכתבה בכזה לשון שאתה יכול לדייק ממנו, אלא היא פרטה בצורה כזאת שאי אפשר לדייק, אלא מהברייתא הזאת לקה למשמע מינה, אי אפשר להביא ראיה. זאת אומרת, היא לא כתבה שגוללים ספר תורה במטפחות של חומשים כדי שתדייק שבמטפחות של ספר תורה אחר לא. יכול להיות שגם במטפחות של ספר תורה אחר אפשר לגלול. וכן בדיוק ההפוך גם כן, זה לא נכתב בשביל דיוק. לא כתבו בברייתא דווקא את החידוש הגדול ביותר. מנסה הגמרא להוכיח מברייתא אחרת, שהיא מאוד נוגעת הלכה למעשה. תשמע, מניחים ספר תורה על גבי ספר תורה אחר. רוצה להניח כמה ספרי תורה על הבימה, למשל בשמחת תורה, מניחים, הם רוצים להניח, או כל סיבה שהיא, מותר. וכל שכן שמותר להניח ספר תורה על גבי חומשים. וכן מותר להניח חומשים על גבי נביאים וכתובים. אבל לא מניחים נביאים וכתובים על גבי חומשים, ולא חומשים על גבי ספר תורה. מהברייתא הזאת, חוץ מההלכה הפשוטה שלומדים מהברייתא הזאת, באמת, גם אם יש לך ספר מודפס של תורה, אתה צריך לשים אותו תמיד מעל נביאים וכתובים. וספר תורה, אסור להניח עליו שום ספר אחר. אפשר לדייק. מותר להניח ספר תורה על ספר תורה אחר. מה זה אומר? שמכיוון שקדושתם שווה, אפשר להניח אחד על השני, זה לא נקרא זלזול, אז אולי גם אפשר למכור ספר אחד בשביל לקנות ספר יותר חדש. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. אין אפשרות לאסור להניח ספר תורה על ספר תורה אחר. למה לא? לא נניח. כן, אבל הספר תורה האחד, גם כן אתה מניח דף אחד על גבי דף אחר. אתה גולל את הספר תורה, אז יש כאן שכבות. השכבה העליונה נמצאת מעל השכבה שלמטה ממנה. לכן אם יש לך חומש, כל דף מונח על הדף השני. אתה לא יכול לאסור לעשות, להניח חומש על חומש. הנחה כאמרת, אתה רוצה להשוות מזה שמותר להניח ספר תורה אחד על ספר תורה אחר, שמותר גם למכור ספר תורה ישן כדי לקנות בדמיו ספר תורה ישן? אתה לא יכול להשוות. כי שאני הנחה, זה לא אפשר באופן אחר. ניתן לך דוגמה מאוד פשוטה, מה שהבאנו מקודם. די לא תימא אחי, אם לא תאמר שמותר להניח ספר תורה על ספר תורה, מקרח איך יקרחין, איך אתה גולל ספר תורה? והכייטיב דף החברי, דף אחד מונח על הדף שלמטה ממנו. חייבים לעשות, לגלול דף על יריעה על גבי יריעה, את היריעה אחד על השני. אלא כיוון זה לא אפשר באופן אחר, שרי מותר לגלול בצורה כזאת, הכנה מלהניח ספר תורה על חברו, כיוון זה לא אפשר בדרך אחר, שרי מותר להניח אחד על השני. תשמע, מדבריו שאמר רבן שמעון בן גמליאל, דאמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, משום רבן שמעון בן גמליאל, לא ימכור אדם ספר תורה ישן, ויש לו תוכנית רחוקה יום אחד לקח בו ספר תורה חדש. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. האטם, הסיבה שרבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל אוסר, משום פשיעותה, חוששים שאחרי שימכור את הספר התורה והוא יראה את הכסף, אולי לא יקנה בסוף ספר תורה חדש. אולי בינתיים הכסף ייפסד. כי כאמרינן, הספק שלנו הוא, כשיש כאן כבר ספר תורה חדש, שהסופר כתב את כולו והוא כבר מוכן, ואנחנו רוצים לקנות אותו מהסופר. ובשביל שיהיה לנו כסף ומעות, אנחנו צריכים למכור את הספר תורה הישן. כגון דקטיב, הספר תורה כבר כתוב. הוא מנח, הוא כבר מונח. והספק הוא להפרוק אימי, שאנחנו רק צריכים לקנות אותו מהסופר. וכדי שיהיה לנו מעות, אנחנו צריכים למכור את הספר תורה הישן. האם מותר או אסור? מנסה הגמרא להוכיח. תשמע, דאמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אין מוכרין ספר תורה, אלא אם אדם זקוק למעות כדי ללמוד תורה, פחדים מה שכתוב כאן. אמרנו מקודם שמעל ספר תורה אין. זה הקדושה הגדולה ביותר שיש. כאן אנחנו רואים שיש דבר שהקדושה שלו גדולה יותר. ללמוד תורה. אם אדם זקוק למעות כדי ללמוד תורה, מעות כאלה קדושתם גדולה יותר מספר תורה. מעות למה? ללחם ומים? לחלב? שהתלמיד חכם יוכל להחזיק את ביתו? המעות, אתה מוכר ספר תורה בשביל זה? הנה פה כתוב, אומר רבי מאיר, אגב שהוא בעצמו היה סופר סתם. מותר? וכן, ליסה אישה. אם אדם אין לו מעות כדי ליסה אישה, וחייבים לומר שהמשמעות היא לא בשביל חתונת פאר, אלא בשביל ההוצאות הפשוטות, לזה מוכרים ספר תורה. שמאמינה, תורה בתורה, נכורה, שפיר דמי. מזה שאפשר למכור ספר תורה כדי ללמוד תורה, כנראה גם אפשר למכור ספר תורה כדי לקנות ספר תורה חדש. דוחה הגמרא, זה לא דומה. לימוד תורה גדול יותר מאשר ספר תורה חדש. דילמה שני, לימוד, סיבה למה מותר למכור ספר תורה כדי שאדם יוכל ללמוד תורה, שהלימוד מביא לידי מעשה. ואם הספר תורה יעמוד בארון הקודש ואף אחד לא ילמד בו, אז חסר המטרה של התורה שמביאה את האדם לידי מעשה. וכן, זה שמותר למכור ספר תורה כדי לישא אישה נמי, כי התורה אומרת שכל קיום העולם תלוי בלישא אישה. כי הקדוש ברוך הוא לא תוהו בראה את העולם, אלא למה כן? לשבת יצרה. אבל זה עדיין לא אומר שתורה ישנה, אפשר למכור כדי לקנות תורה חדשה, תורה בתורה, לא, לא יתירו. אז אם כן, אין לנו תשובה לשאלה האם מותר למכור ספר תורה ישן כדי לקנות ספר תורה חדש. תנו רבנן, לא ימכור אדם ספר תורה, אף על פי שאינו צריך לו לספר תורה, כי יש לו ספר תורה אחר. יתר על כן, אמר רבן שמעון בן גמליאל, אפילו אין לו מה יאכל. הוא מכר ספר תורה, אינו רואה סימן ברכה במאות האלה שהוא מכר את הספר תורה. או אדם שמכר חלילה את ביתו לשפחה כדי להתפרנס, זה שהתורה כותבת שזה דבר שאפשר לעשות אותו, זה לא מה שהתורה אומרת שכך צריך לעשות. עד רבה, מי שעושה את זה אינו רואה סימן ברכה לעולם מהמאות האלה. במשנה למדנו שאם מכרו ספר תורה, קונים אי אפשר לקנות בדמיו שום דבר, כן? אבל אם אדם למשל מחר נביא או ספר כתובים, בדמיו הוא יכול לקנות ספר תורה. אבל אם הוא מחר ספר תורה, הוא לא יכול לקנות עם זה ספרי נביאים או כתובים. וכן במותריהן. מה זה מותריהן? מה שנשאר בכסף. וזה יכול להיות שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שאחרי שמכרו את הספרי נביאים, כתובים, וקנו עם זה ספר תורה, הספר תורה היה מחיר זול, ונשאר כסף מהמחירה שמכרו את הנביאים וכתובים. אז עם הכסף הזה, מותר לקנות ספר תורה, אבל אסור לקנות דבר שקדושתו פחותה. אפשרות שנייה, שגבו כסף לקנות למשל ספר תורה, וקנו, ונשאר כסף אחר כך. אמר רבא, לא שנו שאסור לקנות במה שנשאר מהכסף של הספר תורה, דבר שקדושתו קלה יותר, אלא שמכרו דבר שקדושתו חמורה, וקנו עם זה משהו שקדוש יותר, והותירו, נשאר כסף. אבל אם גבו מעות כדי לקנות דבר שקדושתו חמורה, ובסוף כשקנו נשאר להם כסף, והותירו מהסכום של המגבית, מותר לשנות את זה לקדושה קלה יותר, כי הם עדיין לא באו המעות האלה לקדושה חמורה. שואלת הגמרא, הייתי ואבאי מקשה לרבא מברייתא. הרי אמרנו במשנה שאסור עם המותרה, ממה שנשאר מהכסף, לקנות דבר שקדושתו קלה יותר. אתה לא יכול להוריד מהדרגה של הקדושה. אומרת על זה הברייתא, באמת דברים אמורים, כשלא ייתנו שיהיה מותר לשנות. אבל אם הם ייתנו שיוכלו לשנות מהכסף שישאר, מותר לשנות. אם עשו תנאי, מותר לשנות. אפילו למה? למה שנקרא דוח סוסיה. שזה קונים סוס בשביל אחד, או שיהיה ממונה בשביל לעשות שליחויות לבני המקום, או בשביל שיהיה מי שירכב עליו כדי לשמור סביב לעיר. בכל אופן, אפילו לדבר כזה מותר, אם עשו תנאי. זה הברייתא. מדייקת עכשיו הגמרא היחידה באיזה מקרה הברייתא כאן מדברת. איזה סוג עודף, אם עשו תנאי, אפשר לקנות איתו דברים אחרים גם כן עם הכסף שנשאר. אי לימה שמכרו דבר שבקדושה, וקנו בו דבר קדוש יותר, ונשאר מעות, עודף, שמכרו והותירו. אם כן, כי ייתנו מה היה, ומה יועיל אם עשו תנאי שהכסף שישאר ילך לדברים אחרים. לקחת דבר שבקדושה, מכרת אותו, המעות שקיבלת בתמורתם, קדושים בקדושה חמורה, מה יועיל כאן תנאי? הקדושה שהיה בספר תורה עברה למעות, הקדושה שהיה בספר נביאים וכתובים עבר למעות, מה יועיל כאן תנאי? אלא, לכאורה, מדובר שגבו לקנות נאמר ספר תורה או נביאים וכתובים, ואחרי שקנו, הותירו, נשאר, ואתה רואה תמה דייתנו, סתם ככה אם נשאר, אי אפשר לשנות את זה לקדושה קלה יותר, כמו שאתה רב רצית לומר. אלא דווקא אם ייתנו אפשר, אם עשו תנאי, שאם יישאר כסף ניתן את זה לקדושה קלה יותר, אז זה מותר. הלא ייתנו, לא יהיה מותר לשנות לקדושה קלה יותר. דוחה הגמרא, לעולם, אם גבו כסף כדי לקנות דבר שבקדושה וקנו ונשאר כסף, מותר להשתמש עם זה לכל דבר. אז תשאל באיזה אופן עוסקת הברייתא הזאת, שרק אם היה תנאי שיוכלו עם שאר הכסף לקנות דברים שקדושתם קלה יותר, רק אז אפשר? לא מדובר שגבו כסף מהציבור, אלא מדובר שמכרו דבר שבקדושה וקנו ממנו דבר אחר והותירו ונשאר כסף. אז תשאל, מה יועיל תנאי? באמת לא מדובר פה בתנאי. לא מדובר פה בתנאי שבן אדם רגיל. ואחי כאמר, במה דברים אמורים? שעם מה שנשאר מהכסף, אתה חייב לקנות דבר שקדושתו חמורה, כשלא ייתנו שבעת טובי העיר במעמד אנשי העיר שיהיה מותר לשנות. זאת אומרת, יש כאן חידוש גדול. מה שהמשנה אומרת, שבני העיר שמכרו דברים שבקדושה, יכולים במעות לקנות דברים קדושים יותר, אבל עדיין המעות נשארות בקדושתם. זה דווקא מדובר כשבני העיר מכרו. אבל אם מוכרים אלה שנקראים שבעה טובי העיר, שבעה טובי העיר אלה הם ממונים על הציבור, שהציבור בחרו בהם, לעסוק בכל צורכי הציבור שהם נחשבים כאפוטרופסים על הציבור, אז אם הם לבד מוכרים, עדיין המעמד של המחירה שלהם לא גדול. אבל אם גם שבעה טובי העיר מכרו במעמד אנשי העיר בהסכמתם, אז הם יכולים למכור, ואז הם יכולים גם להתנות שהמעות, מה שישאר מהם, יוכלו לקנות איתו מה שרוצים. ואז אפילו לדוח סוסיה נמי מותר לשנות את המעות, והגמרא מספרת ומסבירה מה זה הכוונת דוח סוסיה. אמר לאביי, לאיזשהו תלמיד חכם, שהיה מסדר ברייתות לפני רב ששת, לאומר רבנן, מסדר מתנית הקמי דרב ששת. אתה ראית לידו הרבה. הרבה פעמים, כשאתה מסתובב ליד חכם, הרבה, אתה מקבל ממנו הרבה חוכמה. משמיע לך מרב ששת, מהי דוח סוסיה? האם פעם שמעת ממנו מה הביור של המילה הזאת? אמר לי, ודאי שמעתי. ומכאן הגמרא תכף תדייק, שאם אדם לא יודע איזשהו דבר, כדאי שישאל מישהו ששכיח ליד איזשהו תלמיד חכם גדול. ושמעתי, אחי אמר רב ששת, דוח סוסיה זה פרשה דמטה, הפרש של העיר. למה צריך פרש של העיר? שבני העיר סוחרים אדם שירחב על סוס, שיהיה מוכן לשלוח אותו בשליחות למושל של העיר אם הם יצטרכו. זה הפירוש שרשי מבאר. ורשי במסכת בבא בתרא דף ח' מבאר שהפרש הזה רוכבים עליו כדי לשמור סביב העיר. ולדע מה העיר צריכה. אמר אביי, תראה, אני לא ידעתי מה זה דוח סוסיה. מה עשיתי? הלכתי לשאול אחד שמסתובב ליד החכם. אילכך, תלמדו ממני. הייצור בא מרבנן, תלמיד חכם צעיר, דשמע לי מילתא ולא ידע פירושה. הוא שומע דבר ולא יודע מה הפירוש הדבר, מה יעשה? לשאלה כמי דשכיח כמי רבנן, שישאל את זה לפני אחד שהיה מצוי ליד חכמים, תלמידי חכמים. זה לא אפשר דלא שמיע לי מן גברא רבא. לא ייתכן שהוא לא שמע את הביאור מהאדם גדול. הלכה אחרת שנוגעת לבני עיר. אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, בני העיר שביחד הלכו לעיר אחרת. הם הגיעו לשם, לעיר אחרת, וגבאי העיר האחרת פסקו עליהם סכום שהם צריכים לתת לצדקה. הם לא צריכים לפרנס אנשי עיר אחרת לפני שהם מפרנסים את אנשי העיר שלהם. עניי עירך קודמים. בכל זאת, הם נותנים לגבי אותה העיר, כדי שלא יחשדו בהם שהם מקבלים על עצמם לתת צדקה ולא נותנים בסוף. אבל כשמסיימים את השהות שלהם בעיר ההיא, ורוצים לחזור לעירם, והם ביחד הגיעו וביחד חוזרים, וכשהם באים חזרה לעירם, הם מבקשים מגבי הצדקה את הכסף של הצדקה, ומביאים אותה עמהם ומפרנסים בעניי עירם. מביאים את הכסף הזה לגבאים של הצדקה בעיר שלהם. תניא נמי אחי, באמת ככה הברייתא אומרת, בני העיר שביחד הלכו לעיר אחרת, וגבאי הצדקה שם פסקו עליהם שהם צריכים לתת צדקה. נותנים מיד לגבי הצדקה של עיר אחרת. אבל הוא כשהם חוזרים ובאים לעירם, מביאים אותה את הצדקה עמהן ומפרנסים בצדקה הזאת את עניי עירם. כל זה דווקא אבל בני עיר ביחד. אבל יחיד מעיר אחת שהולך לעיר אחרת, יחיד שהלך לעיר אחרת ופסקו עליו צדקה, הוא לא יכול אחר כך לבקש שיתנו לו את הצדקה כדי לפרנס את בני עירו, תינתן לעניי אותה העיר. מספרת הגמרא שיש מקרה שגם אנשים מעיר אחרת שנותנים צדקה במקום אחר, הם יצטרכו להשאיר את זה למקום האחר. זאת אומרת, בני עיר אחת שהלכו לעיר אחרת ושם פסקו עליהם צדקה והם נתנו, כשהם חוזרים הם לא יכולים לקחת איתם את הצדקה לעירם. באיזה מקרה זה מדובר? כשיש במקום ההוא תלמיד חכם גדול שכולם באים לכבודו, וגם שמוטלת עליו פרנסת בני ערים אחרות גם כן. מספרת הגמרא, רב הונה גזר תענית. פעם הוא גזר שיהיה תענית, ובאו אנשי הערים שסביבותיו גם כן. על לגבי באו אליו והתפלל איתו רב חנה בר חנילאי, וגם כל בני מקומו, כל בני מתי של רב חנה בר חנילאי. גבי הצדקה בתענית, כתוב אגרא דתעניתא צדקתא. כמו אומרת מסכת ברכות דבב, פירוש הפשוט, עיקר שכר התענית זה הצדקה שנותנים אחר כך כדי לתת לעניים אפשרות לאכול אחרי התענית. אבל אפשר לבאר כפשוטו גם כן, שהיו פוסקים צדקה בתענית. כי הרי הצדקה זה אחד מהדברים שקוראים גזר דינו של האדם. ובני הגבי הצדקה של בני העיר של רבונה, רמו עליו, הטילו על בני עירו של רב חנה בר חנילאי שהביאו צדקה. והם באמת נתנו יאהבו, כמו שכאן רבי מאיר אמר בהלכה הקודמת. אבל הם הכירו את ההלכה הזאת, שבני העיר צריכים לתת לעיר האחרת, כשפוסקים עליהם שם, אבל כשהם חוזרים לעירם, הם לוקחים את זה בחזרה. אז כי באו למייטי, כשהם רצו לחזור למקומם, אמרו לי לרבונה, עכשיו שהרב יחזיר לנו, נוטבה לנמר, ונזול, נלך ונפרנס בה עניי מעטין, ניקח את הצדקה הזה ונפרנס בה את עניי עירנו. אז רבונה אמר לו, תנינה, נאמר, במה דברים אמורים שמחזירים לבני העיר את הצדקה שהם נתנו לעיר אחרת, כדי שפרנסו את בני עירם, זה דווקא כשבעיר האחרת ששם הם נתנו את הצדקה שלהם, אין שם חבר עיר. רש"י כותב, תלמיד חכם מתעסק בצורכי ציבור. אבל אם יש שם חבר עיר, כמו כאן, אז הצדקה שנתתם בני העיר האחת, תינתן לחבר עיר בעיר אחרת. וכל שכן כאן, שעליי מוטלת האחריות גם לפרנס את בני העיר שלכם. דעניי דידי, העניים של בני עירי, ועניי דידחו, העניים של בני העיר שלכם, עליי סמיכי. הם סומכים על זה שאני אפרנס אותם. אומרת המשנה, גם כשמוכרים דבר שבקדושה, כדי לקנות במעותיו דבר אחר שבקדושה, שדרגתו גדולה יותר, אין מוכרים את הדבר שבקדושה של רבים לאדם יחיד. את הדבר שבקדושה הזה אתה מוכר לרבים, לא ליחיד. גם אם הוא ישתמש בזה, לאותה מטרה שישתמשו בזה ברבים. מפני שעצם זה שאתה מוריד את החפץ קדושה מרבים ליחיד, מורידים אותו מקדושתו. דברי רבי מאיר. אמרו לו חכמים, אם כן, תספור תמיד כמה אנשים השתמשו בו במקום בהתחלה איפשהו היה, וכמה הולכים להשתמש בו אחרי שאתה מוכר אותו. ולא תמכור דבר שבקדושה מעיר גדולה לעיר קטנה שהשתמשו בו פחות אנשים. אלא מה? אנחנו לא יכולים להקפיד על זה ואנחנו גם לא מקפידים על זה. אם אתה משאיר את החפץ קדושה בקדושתו אחרי שמכרת אותו, מי שקונה אותו ישתמש בו בקדושתו, אז זה לא משנה אם זה ציבור קטן יותר או ציבור אותו כמות של ציבור. שואלת הגמרא, אז אם כן באמת מה יאמר רבי מאיר? למה לפי רבי מאיר אי אפשר למכור דבר של ציבור ליחיד? הרי שפיר כאמרי לרבנן לרבי מאיר. רבי מאיר יענה, למכור מעיר גדולה לעיר קטנה, מעיקר הקדישה, השתנה מקדישה. השתמשו בו לדברים שבקדושה, דורשים שכל דבר שבקדושה אינו פחות מעשרה. בשביל לקרוא בתורה למשל, צריכים מניין. דבר שבקדושה צריך עשרה. אז גם אם זה בכנסת קטן, בני עיר קטנה, יש מניין. עד עכשיו השתמשו בו בדברים שבקדושה בעיר הגדולה, והשתמשו בו עכשיו לדברים שבקדושה בעיר הקטנה, העיקר שיש פה מניין של 10 אנשים. אבל דבר שבקדושה, אם אתה מוכר אותו מרבים לאדם יחיד, מעכשיו והלאה לק הקדושה, לא יוכלו לעשות בו דברים שבקדושה. כי אין אומרים דבר שבקדושה פחות מ10. ורבנן סוברים, היא איקה למייחש, אם חוששים לדבר כזה, שהשתמשו בו כעת, פחות מה שהשתמשו בו קודם, גם ששתי השימושים הם באותה מטרה, כי אי גב נענה מעיקה למייחש, אז גם באופן הזה שהשתמשו בו ציבור גדול יותר, ועכשיו משתמשים בו ציבור קטן יותר, גם אתה היית צריך לחשוש, משום שהפסוק אומר ברוב עם הדרת מלך, אז זה גם סברה, אם השתמשו בו ברוב עם, איך אתה עכשיו משתמש בו בציבור פחות? אלא אנחנו לא אומרים את הסברה הזאת, אם השתמשו בדבר שבקדושה למטרה אחת, ועכשיו אחרי שמוכרים אותו ליחיד, היחיד ישתמש בו גם כן לאותה מטרה, אז זה מותר. ואם תשאל, הרי באמת אנחנו מורידים מקדושתו של הדבר שבקדושה. התשובה היא, הרי מי שקנה את הדבר שבקדושה נתן על זה מעות. אם המעות האלה ילכו ויקנו דבר בקדושה, אותה דרגה, מה שהיה בדבר הזה שעכשיו מוכרים אותו. נכון שאני עכשיו מוכר אותו מעיר גדולה לעיר קטנה, ולכן לא יהיה ברוב עם הדרת מלך, אבל בני העיר הגדולה במאות שאני משלם להם יקנו עכשיו דבר שבקדושה אחר והשתמשו בו בעיר גדולה, ובדבר הזה יהיה ברוב עם הדרת מלך, אז במאות האלה ישתמשו לדבר שבקדושה באותה הרמה. ובבית הכנסת, שהלוקח קונה, הוא יכול להשתמש בו לכל הדברים שנפרט במשנה הבאה. אומרת המשנה, אין מוכרים בית הכנסת, אפילו כשאתה מוכר אותו לציבור, לפי דעת רבי מאיר, אלא על תנאי שהם ירצו, והציבור יחליטו שהם רוצים לחזור בהם מהמחירה, קונה לא יכול לעכב באדם, יחזירו הוא. כי למכור בית כנסת, מחירה מוחלטת, זה ביזיון לבית הכנסת. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, מוכרים אותו ממכר עולם. ואפשר למכור אותו אפילו ליחיד. והיחיד יכול להשתמש בבית הכנסת. חוץ מארבעה דברים שממש גנאי שאסור לצורכם למכור בית כנסת. למרחץ, חוץ מארבעה דברים האלה, למרחץ ולבורסקי, ששם מעבדים אורות, לטבילה במקווה ולבית המים, חדר כביסה. רבי יהודה אומר, מוכר אותה לשם חצר סתם, למי שרוצה לקנות. והלוקח שקנה, מה שירצה יעשה אפילו אחד מארבע דברים האלה. רבי מאיר אומר, חידוש בדיני ממונות כבר, זה עד עכשיו דיברנו על עניינים של בית כנסת, כן אפשר למכור, אי אפשר למכור, מצד הקדושה שבו. אבל רבי מאיר בא פה ומחדש חידוש. אני מוכר בית כנסת, ההוא משתמש, 10 שנים, כמה שווה להשתמש במקום 10 שנים? שווה סכום מסוים. נניח 100 דינרים. משתמש בלשון של מטבעות של הגמרא. בסדר? אחרי 10 שנים, מחליטים, דור הבא, רוצים חזרה את בית הכנסת. והוא מחזיר. מחזירים לו את הכסף, כמה שהוא שילם. והבית כנסת חוזר חזרה לבעלות הציבור. בעצם, הקונה קיבל בחזרה את כל כספו, והוא הרוויח 10 שנים שהוא השתמש במקום. זה לא ריבית? הוא נתן להם, נאמר, הוא קנה את הבית כנסת ב1,000 דינרים, נתן להם 1,000 דינרים ל10 שנים, קיבל בחזרה 1,100. 1,000 דינרים בחזרה מהציבור ועוד 100 דינרים. הוא לא קיבל את הדינרים עצמם, אבל עצם השימוש שהוא השתמש בבית הכנסת, הוא נהנה, הנאה בשווי 100 דינרים, אז ריבית. וזו השאלה לפי דעתו של רבי מאיר, שהציבור יכולים לקחת את הבית כנסת תמיד בחזרה, ואי אפשר למכור אותו ממכר עולם, איך היא די ריבה? איך הקונה יכול לגור בבית הכנסת הזה? האב יאללה ריבית, זה הרי ריבית. אמר רבי יוחנן, רבי מאיר שהתיר, בשיטת רבי יהודה אמרה, שדעתו של רבי יהודה דאמר, צד אחד בריבית מותר. כשלא בטוח שבסוף יהיה ריבית, אלא רק צד אחד שיהיה ריבית, אז מותר. דוגמה, המקרה שלנו. אם עברו 10 שנים, והציבור מבקשים מחזרה את בית הכנסת, ומשלמים את התשלום חזרה, מחזירים את התשלום, אז יהיה ריבית. אבל אם הם לא יבקשו בחזרת בית הכנסת, זה יישאר אצל הקונה, לא יהיה ריבית. זה נקרא צד אחד בריבית, לפי רבי יהודה, זה מותר. דתניא, דוגמה נוספת לצד אחד בריבית. הרי שהיה נושה בחברו מנה. העשיר נתן מנה, מהזוז לעני. והוא תובע ממנו. מתי אתה מחזיר את המנה, את המאזוז? אמר לו, אני, בוא נעשה הסכם. בוא נעשה פתרון. יש לי שדה? עשה לו שדה ומחר. השדה שלי, אם אני לא מחזיר לך את המאזוז, אני מוכר אותה לך. תמורת המאה זוז. בזמן שהמוכר, מי מוכר את השדה? אני. אם הוא לא מחזיר את המאה זוז, הוא מוכר את השדה לעשיר תמורת הלוואה. אבל בזמן שאני, הלווה, הוא זה שאוכל את הפירות בינתיים, אז לפי כל הדעות זה מותר. אין שום סיבה שזה יעשו. אבל אם הלוקח, העשיר, המלווה, במשך הזמן, עד שנראה אם אני אחזיר את ההלוואה או לא, העשיר אוכל את הפירות בינתיים, לפי דעת חכמים זה אסור. למה? אם אני לא אחזיר לך את הפיראון, אז בסדר, כבר עכשיו זה שלך, אז היה מותר לך לאכול פירות. אבל אם הוא כן ייתן לך בסוף את הפיראון, נמצא שקיבלת גם את המאזוז וגם את הפירות שאכלת בשנים האלה. זה ריבית. רבי יהודה אומר, זה רק צד אחד בריבית. לכן אפילו אם הלוקח אוכל את הפירות, זה מותר. כי יכול להיות שלא יהיה פה ריבית. אם העני לא יחזיר את הפיראון, והתברר שהוא מכר את השדה לעשיר בתמורת ההלוואה, זאת אומרת, זה השדה שלו, מתברר שזה השדה שלו. גם מההתחלה. וכדי להוכיח את דעתו, מספר רבי יהודה, ואמר רבי יהודה מעשה בביתוס בן זונן, שעשה שדה ומכר. גם כן היה צריך הלוואה, ואת השדה שלו נתן למלווה, שאם הוא לא יחזיר את ההלוואה, אז הוא מוכר את השדה תמורת ההלוואה למלווה. וזה היה על פי הוראתו של רבי אלעזר בן עזריה. ומי היה אוכל את הפירות? המלווה, העשיר, לוקח אוכל פירות היה. אתה רואה שזה מותר? אז חכמים אמרו לו, הסיפור שלך הוא יפה מאוד, רק הוא לא מדויק בפרט הכי מרכזי שלו. אם משם אתה מביא ראיה, זה לא ראיה, כי שם באמת אני אכל פירות בינתיים. ביתוס. המוכר, הוא זה שהיה אוכל, הוא אוכל פירות היה, ולא העשיר שנתן את ההלוואה, לא הלוקח. וכמו שבארנו, מהי בעיניי ומה ההבדל בין רבי יהודה לבין רבנן? האם צד אחד בריבית זה אסור או לא? זה ההבדל שאיקה בעיניי. רבי יהודה, מר סבר, צד אחד בריבית מותר. הוא לא פוסק בזמן ההלוואה שיתנו לו יותר. אלא יכול להיות צד אחד שיתנו לו יותר. גם אם בסוף מתברר שהוא קיבל יותר, זה לא ריבית כמו שביארנו. ורבנן, מר סבר, צד אחד בריבית אסור. כי סוף סוף, המלווה קיבל יותר מההלוואה שהוא הלווה. רבא אמר, הוויכוח בין רבי יהודה ורבנן, דקול על מצד אחד בריבית אסור. הם שניהם מודים שאם סוף סוף המלווה מקבל יותר מהסכום של ההלוואה זה אסור, גם אם הייתה אפשרות שהוא לא יקבל יותר. ואחה, מדובר פה שהוא מתכוון להחזיר את הפירות שהוא אוכל במהלך התקופה הזאת. העשיר הלווה כסף לעני. אנחנו משתמשים בדוגמה של עשיר ועני כדי שלא נתבלבל, מלווה, לווה, קונה, מוכר. עשיר הלווה כסף לעני. בסדר? העשיר הלווה כסף לעני, ואומר לו, נו, תביא את המאה זוז. אומר לו, אני, תשמע, קח את השדה בינתיים. אם אני נותן לך מאה זוז, אז תחזיר את השדה. אם לא, אז אני מוכר לך את השדה. במהלך התקופה, גם אם אנחנו אומרים שמתירים להשאיר לאכול פירות, אם בסוף אני אחזיר לו את ההלוואה, הוא יצטרך לשלם על הפירות שהוא אכל. והוויכוח הוא האם אנחנו מתירים דבר כזה לעשות. ריבית על מנת להחזיר יקה בעיניו. הרי בסוף, כשאני אחזיר את כל הפיראון, מתברר שהעשיר קיבל את הפיראון וגם אכל פירות, אבל הוא מתכוון להחזיר את הפירות. אז את הריבית הוא מתכוון להחזיר. זה הוויכוח, האם זה מותר או אסור. לפי רבי יהודה אמר סבא, ריבית על מנת להחזיר מותר, כי מתברר שהוא לא קיבל ריבית. רבנן חולקים ומחמירים, ומר סבר אסור. כי מתי שהמלווה אוכל את הפירות, הוא בעצם מקבל ריבית. גם אם הוא בסוף יחזיר את זה, כשהוא יקבל את הפיראון. אם כן, כשרבי מאיר אמר, במשנה, שלמכור בית כנסת, זה בתנאי שמתי שהציבור ירצו, ייקחו את זה בחזרה, הוא מתכוון, כמו דעתו של רבי יהודה, שאם בסוף באמת הציבור ייקחו בחזרה את בית הכנסת, והם יחזירו את התשלום לקונה, הקונה ישלם על הזמן שהוא ישתמש בבית הכנסת, כדי שלא יהיה ריבית. במשנה הבאנו את דעת חכמים, שמקלים מאוד, וחכמים אומרים, מוכרים את בית הכנסת, מוכרים אותו ממכר עולם וכו'. מביאה הגמרא, אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, במחילה מכבוד הלומדים, אנחנו נעסוק פה בדברים שחשובים. מותר לאדם להשתין מים בתוך ארבע אמות של מקום שהתפללו בו קודם, של תפילה. אמר רב יוסף, מהי כמה שמלן רב יהודה בשם שמואל? לכאורה, תדייק את זה בדברי המשנה, תנינה. רבי יהודה אומר, מוכרים את בית הכנסת, מוכרים אותה לשום חצר. ולוקח מה שירצה יעשה. זאת אומרת, מותר לאדם להשתין מים בתוך 400 של מקום שהתפללו בו. כי אם הוא ירצה את זה, אז מותר לו. ואפילו רבנן שחולקים לא כאמרי שאסור, אלא במקום שהיה ממש בית כנסת, שאתה מוכר אותו למישהו, אז הקונה לא יכול לעשות בו מה שהוא רוצה. דקביע קדושתי, הקדושה הייתה קבועה. אבל בארבע אמות של מקום שהתפללו בו בצורה אקראית, דלא קביע קדישתי הוא, לא אסור אפילו רבנן לעשות בו דבר של ביזיון. תנאי תנא קמי דרב נחמן. חכם שהיה שונה ברייתות, שנה ברייתא לפני רב נחמן. המתפלל שרוצה לעשות צרכיו, מרחיק ארבע אמות מהמקום שהוא התפלל ורק אז משתין. וכן, אחרי שהוא עשה את צרכיו ורוצה איך להתפלל, המשתין קודם כל מרחיק ארבע אמות ואז אחר כך מתפלל. שאל רב נחמן, אמר לי, בשלמה זה שהוא משתין מרחיק ארבע אמות ורק אחר כך מתפלל, כדי שהוא לא יתפלל בסמוך לדברים מעושים. תנינה, כמה ירחיק בזמן קריאת שמע מהן, ממי רגליים ומן הצועה? 400. אלא, למה אם הוא באמצע התפילה צריך לנקביו, אז המתפלל מרחיק קודם כל 400 מהמקום של התפילה ורק אחר כך משתין. למה לי? מה אתה רוצה לומר? כי אסור לעשות את הדבר גנאי במקום שבו פעם התפללו גם אם זה אקראי? אי אחי, אם ככה, קידשתינו לכולו שבילי די נהרדה. אתה מקדש את כל הרחובות של נהרדה, כי בכל המקומות בצורה אקראית היה פעם מישהו שהתפלל שם. עוברי דרכים. אלא אומרת הגמרא, לא צריך להרחיק 400, אלא תנאי ישהה כדי שיעור של הילוך 400, ורק אחר כך יעשה את הדבר של גנאי. שואלת הגמרא, ביש למה? משתין, אנחנו מבינים למה ישעה כדי הילוך 400, משום שלא יתנפו בגדיו מהניצוצות של מי רגליים. אלא למה המתפלל צריך לעצור באמצע התפילה, ישעה כדי הילוך 400 ורק אחר כך יעשה את הדבר של גנאי? למה לי? אמר רב אשי, דבר פלא פלאים, שכל זמן של 400, מאז שאדם מתפלל, אדם שהתפלל, הוא עוצר את התפילה, במשך זמן שלוקח לאדם ללכת 400, עדיין השפתיים שלו מרחשות את התפילה. תפילתו עדיין סדורה בפי ורחוש שמרחשן שפתי. לכן צריך לעצור את התפילה, לשעות שיעור שלוקח ללכת 400, ורק אז, אם הוא צריך לנקביו, אז יכול לצאת לנקביו. הלשון הזאת, שאדם שעסוק בתפילה, גם אם הוא מפסיק את תפילתו, עדיין שפתיו רוחשות תפילה, מבארים לפי זה את הטעם, למה החודש שבא אחרי החודש של ירח האיתנים, חודש תשרי, שמרבים בו בתפילות, החודש הבא מכונה מר חשוון, על שם מרחשין שפתי של עם ישראל, השפתיים עדיין מרוחשות את התפילות של הימים טובים והימים הנוראים. הגמרא מביאה פה עכשיו כמה מחכמי ישראל שסיפרו סוד אריכות ימיהם. זלפן זה סימן של אותם חכמים. מה זה זלפן? זכאי, זה האות הראשונה של שמו, זה זין, אחרי זה למד, זה האות השנייה של אלעזר, פי זה פרידה, ונון זה נחוניה. שאלו תלמידיו את רבי זכאי, במה ארכת הימים? באיזה זכות? אמר להם את מה שעכשיו אמרנו, את המעלה של הדבר שעכשיו אמרנו, והוא הקפיד על זה. מימיי לא השתנתי מים בתוך 400 של תפילה. וכן, לא קיניתי שם לחברי. לא אמרתי לו שם גנאי. ולמרות שהיו פעמים שהיה ממש קשה להשיג יין, לא ביטלתי קידוש היום. וכל כך ראו אצלי שזה חשוב, אז אפילו שהייתה לי אמא זקנה שהייתה לי, פעם אחת שהיה חסר יין לקידוש, אמא דואגת לבן שלה, והיא רואה כמה חשוב לבן שלה יין לקידוש, מכרה את הכיפה שבראשה, שאצל בנות ישראל זה דבר מאוד מאוד יקר ביניהם, הלבוש שהן מתלבשות, בפרט בראשן, והיא הלכה והשתמשה עם איזשהו בגד פשוט לחסות את ראשה, ובדמיו של הצעיף היקר הביאה לי מעות כדי שיהיה לי אפשרות לקנות יין לקידוש היום. מרוב החביבות שהם חיבבו את מצוות קידוש היום של שבת על היין, או אפשר לומר גם קידוש של ימים טובים על היין, הקדוש ברוך הוא שילם להם מידה כנגד מידה. הם קיימו את התורה מעוני, זכו לקיים אותה מאושר, היה להם כמות גדולה מאוד של יין. טענה, כשאימו של רבי זכאי מתה, הניחה לו בירושה 300 גרבי יין, גרבי הכוונה סעין, שזה מידת נפח גדולה מאוד. כשמת הוא, רבי זכאי, הניח לבניו בירושה 3,000 גרבי יין. מספרת הגמרא, רב הונא היה תמיד רגיל ללכת עם חגורה יפה, מכובדת. פעם אחת הוא בא לפני רב עם איזשהו חגורה של גמי, אבל השר ריטה וקאי קמי דרב. הוא היה חגור עם איזשהו חגורה מגמי והגיע לפני רב. אז רב אמר לי, מהי, מה קרה? איפה החגורה שלך? אמר לי רב הונא, לא הווה לי קידושה, לא היה לו יין לקידוש. ובשביל לקנות יין, משכנתי להם ינאי, הוא משכן את החגורה שלו. ואתה היא בי קידושה, במעות שקיבלתי, קניתי יין לקידוש. אז רב כל כך התפעל, הוא בירך את רב הונא ברכה. אמר לי, הרגע הוא היה את רצון גדול מאוד, והתפילה שלו התקבלה. יהי רבה דתיתום בשיראי, יהי רצון שתהיה עשיר שתתכסה במעילים של משי, שזה מאוד יקר. כשרב הונא חיתן את הבן שלו, כי איכלל רבה, בריידר רב הונא, אומרת הגמרא, עובדה, רב הונא איניש גוצה הווה, הוא לא היה גבוה. גנה פוריה, הוא הלך לשכב על איזושהי מיטה, ולא ראו אותו. הגיעו כולם, שמו את המעילים, שם. התיין בנתי וקלתי שלחן ושדיין מעניו עלי, עלי, שמו את כל הבגדים של המשי, שם. עד דייתום בשיראי, הוא ממש התכסה כולו בבגדים האלה. כמו הברכה של רב שבירך אותו, דתיתום בשיראי. שמע רב את הסיפור של המעשה והקפד. הוא הקפיד על רב הונא. רואים מפה את הענווה הגדולה שהייתה לרב. אמר לרב הונא, מיתמה לא אמרת לי כברכתיך וכן למר. למה כשברכתי אותך, שתהיה עטוף בבגדי משי, לא אמרת לי וכן למר? היית מברך גם אותי בעשירות. כי אותו רגע היה את רצון גדול מאוד בשמיים. כנראה שרב לא העלה בדעתו שהברכה התקיימה מזכותו. בזכות רב הברכה התקיימה. אבל הוא כועס על רב הונא, למה לא אמרת אתה וכן למר? הרי גם אם אתה היית מברך זה היה אותו דבר כמו שאני ברכתי, זה פשוט הייתה את רצון באותו זמן. אבל לכל אופן, מהמעשה הזה אנחנו למדים שכשאדם מברך ברכה את השני, השני עונה לו וכן למר. שהברכה שאתה מברך אותי, אתה תתברך בה גם כן. מספרת הגמרא, שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע, במה ארכת ימים? באיזה זכות? אמר להם, מימי לא עשיתי כפנדריה לבית הכנסת, לא קיצרתי את הדרך, דרך בית הכנסת. וכן, תמיד הייתי בא הראשון לבית המדרש. כי אם יש אנשים בבית המדרש שכבר יושבים, ואז הם היו רגילים עוד לשבת על הארץ, ובא מישהו ועובר דרכם, בפרט הרב עצמו שהוא בא לשבת במקומו, זה נראה כאילו שהוא דורך מעל ראשיהם, פוסע מעל ראשיהם. ולא פסעתי על ראשי עם קודש או עם קדוש. הייתי מגיע לבית המדרש לפני התלמידים. ולא נשאתי כפיי לברכת כהנים, בלא ברכה שבירכתי לפני ברכת כהנים, ועד כאן דף חף זין.